טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו למדנו דין בישול אחר בישול. למדנו שדבר מבושל אין בו יותר איסור בישול אפילו אם הוא מתקרר. ראינו שאנחנו פוסקים להלכה שהדבר הזה נאמר דווקא בדבר יבש אבל לא בדבר נוזלי, למרות שדעת הרמב״ם והרבה ראשונים להתיר אפילו בדבר נוזלי שהצטנן. ראינו שיש מחלוקות בכמה נקודות מה מוגדר יבש ומה מוגדר נוזל. יש מחלוקת אחת לגבי רוב ומיעוט, יש מחלוקת אחרת או דיון נוסף לגבי תערובת צמיחה שדיברנו, ובשור האחרון דיברנו לגבי רוטב קרוש. רוטב קרוש שעכשיו כשאתה שם אותו על הפלטה בבוקר, למשל אוף, הוא יבש, אבל הוא עתיד להיות נוזלי אחר כך. ראינו שיש בדבר הזה מחלוקת בין הראשונים ובין האחרונים, אבל ראינו שהפסיקה המקובלת להלכה, הפסיקת השולחן ערוך בסימן שין י' ח' ז', והרמה והמשנה ברורה והמגן אברהם ורוב האחרונים, היא שרוטב קרוש מוגדר כיבש ולכן מותר לשים אותו על הפלטה מהבחינה של בישול. ראינו שיש שאלה אחרת שהיא שאלה של נולד, שאם אתה לוקח רוטב ואתה שם אותו בכלי ריק, אז יש דבר יבש שפתאום נהיה נוזלי, שספרדים מקלים בזה ואשכנזים מחמירים. אבל גם אשכנזים לא מחמירים בנולד כשזה לא ניכר. אז אם למשל אתה שם את הרוטב הקרוש על אורז וזה יספק באורז, גם אשכנזים יקלו. אם תיקח קוביית קרח ולא תשים אותה בחוס ריקה אלא בחוס עם משקה, אז כשזה יימס, יהיה בתוך נוזל, זה לא יהיה ניכר, גם אשכנזים יקל. עכשיו אנחנו עוברים לדון באבקות, ועוד מעט אנחנו נבין שהרקע שהזכרתי עכשיו הוא חשוב גם לנושא שלנו. מה קורה במלח? גמרא מסכת שבת דף מ"ב עמוד ב' אומרת, סבר רב יוסף למימר, מלח הרי הוא כתבלין, ובכלי ראשון בשלה ובכלי שני לא בשלה. אז דעה אחת פה בגמרא שמלח זה כמו תבלין, בכלי ראשון הוא לא מתבשל, ובכלי ראשון הוא לא מתבשל, כלומר מותר לשים אותו בכלי, אסור לשים אותו בכלי ראשון, הוא מתבשל, סליחה, ובכלי שני הוא לא מתבשל, אסור לשים אותו בכלי ראשון, מותר לשים אותו בכלי שני. אמר לאבא, מלח אינה כתבלין, בכלי שני אינה מבשלה. אז יש לנו כאן דעה שנייה שאומרת ש מלח אפילו בכלי שני אסור לשים אותו, למרות שכלי שני לא מבשל, מלח אסור לשים אפילו בכלי שני, זה מתבשל אפילו בכלי שני. ויש דעה שלישית, ופליגה דרב נחמן, דאמר רב נחמן, צריך מלחה בישולה כביסרא דתורה. רב נחמן אומר שאפילו בכלי ראשון, אם הוא לא על האש, מלח לא מתבשל, כי מלח זוקק בישול כמו בשר שור. אפילו בכלי ראשון, אם הוא לא על האש, הוא לא מתבשל. אז לסיכום, יש לנו שלוש דעות במלח. יש דעה שמקלה מאוד, ומלח יותר קל מדברים אחרים, מותר לך לשים אותו אפילו בכלי ראשון אם הוא לא על האש. ויש לנו דעת ביניים רגילה שאומרת כלי ראשון לא אבל כלי שני כן. ויש לנו דעה שלישית שזאת הדעה המחמירה ביותר, שאומר מלח, שאומרת מלח הוא דבר שמתבשל בקלות, אפילו בכלי שני אסור לשים אותו. איך אנחנו פוסקים להלכה? אומרים התוספות, ומכוח תוך כך פסק רבינו שמואל שמותר לתת מלח בתבשיל בשבת אפילו בכלי ראשון שהעבירו מן האור. כלומר, עיקר הדין כדעה הכי מקלה, עיקר הדין שמותר לשים מלח אפילו בכלי ראשון אם לא על האש, זה עיקר הדין. אבל אומרים תוספות, והמחמיר כלישנה קמה, שלא ליתן מלח בקערה, קערה הכוונה כלי שני, כל זמן שהיד צולדת בו תבוא עליו הברכה. סוס את אומרים, אתה שואל אותו עיקר הדין, עיקר הדין מלח מותר לשים אפילו בכלי ראשון, אתה שואל אותי מה כדאי לעשות, יותר טוב להחמיר ולא לשים אפילו בכלי שני. מהלכה היא כדעה הכי מקלה, אבל כדאי להחמיר כדעה הכי מחמירה ולא לשים אפילו בכלי שני. זה מה שאומרים התוספות. השולחן ערוך פוסק שין י"ח סעיף ט', כלי ראשון אפילו לאחר שהעבירו מעל האש מבשל כל זמן שהיה צולדת בו, לפיכך אסור לתן לתוכו תבלין, אבל מלח מותר לתן לתוכו כיוון שהעבירו מעל האש, דצריך אמין חבישולה כבשר בישרה דתורה. אז השולחן ערוך פוסק בדעה הראשונה כאן, להקל, שמלח מותר לשים אפילו בכלי ראשון. ויש מי שאוסר לתת לתוך כלי זה בשר מלוח אפילו של שור. כלומר, יש כאלה שאוסרים לשים בכלי ראשון. השולחן ערוך מביא את שתי הדעות, אבל הוא מביא את הדעה המקלה בסתמה, ואת הדעה השנייה בתור יש מי שאוסר, ופשטו דבריו שהוא פסק להקל. כלומר, השולחן ערוך פסק להקל שמותר לשים מלח אפילו בכלי ראשון. אבל הרמה כותב, הגע, שיודחתת, ויש אוסרים לתת מלח אפילו בכלי שני, כל זמן שהיה צולדת בו והמחמיר, תבוא עליו ברכה. אז הרמה פסק כדעת התוספות. יוצא לפי זה שספרדים יכולים לקחת מלח לשים אפילו בכלי ראשון. אשכנזים לא ישימו מלח אפילו בכלי שני. אבל כל הדיון הזה הוא לגבי מלח שנחצב בהרים. לגבי מלח שמעולם לא התבשל. מלח שלנו עבר תהליך בישול. כלומר, כשאתם קונים מלח, הוא עבר תהליך בישול. אומנם גם לזה יש ויכוח, איזה רמת בישול וזה, אבל בעיקרון, מלח שלנו עבר תהליך בישול. שאלה היא מה הדין במלח שלנו. אומר המגן אברהם, שיני ותחי סעיף קטן למד א', ונראה לי, דמלח שעושים ממים שמבשלים אותם, אין לו משום בישול, ואין בישול אחר בישול. אומר המגן אברהם, מלח שלנו אין בעיה, מלח שלנו מבושל לכולי עלמא, אתה יכול לשים אותו בכלי ראשון, אפילו בכלי ראשון על האש, אם תשים את זה יש מלח, זה כן בשל, על הפלטה אין בעיה, כי מלח הוא מבושל ואין בישול אחר בישול. אז מלח שלנו מותר לשים גם בכלי ראשון. שערי תשובה כותב שאותו דבר גם לגבי סוכר, כי גם סוכר מבושל. אומר שערי תשובה שהצוכר כבר נתבשל בבית האומן ואין בישול אחר בישול בדבר יבש, אף שהצוכר נימוח יש לו דין יבש ומותר ליתן הצוכר אף בכלי ראשון. אז השערי, גם סוכר כמו מלח אפשר לשים בכלי ראשון כי הוא כבר נתבשל. לכאורה זה פשוט, ולכאורה יכולנו לעצור כאן את הדיון הזה. אבל בשערי תשובה כותב, ובמחזיק ברכה, כלומר אחידה, כתב בשם זר האמת שמגמגם בזה, ומסיק שטוב להערות, להערות הקאווי, הקפה, בחוסות, ואחר כך לתת בו הצוכר עיין שם. הוא אומר, אני לא בטוח שזה בסדר לשים את הסוכר שלנו בתוך כלי ראשון, לכן תשים קודם כל את הנוזל הקפה, הכוונה קפה מוכן כבר, תשים קודם כל את הנוזל החם ובתוכו תשים את הסוכר, קודם כל מים ואחרי זה סוכר, ואז יוצא ששמת את הסוכר בכלי שני. אז אל תשים את הסוכר ואז את המים, קודם כל את המים ואז מלמעלה את הסוכר. המשנה ברורה. בוא נשאל אתכם לפני זה, מה הסברה של זה בכלל? למה להחמיר? מה פתאום להחמיר בזה? הרי זה מבושל, מה הסיבה להחמיר? למה הוא מגמגם בזה? למה להחמיר? מה הבעיה? לקח לסוכר מבושל, מה הבעיה לשים אותו בכלי ראשון? יכולה לא צריכה להיות שום בעיה.
אולי יש איזשהו
השתבחות
של,
כאילו,
של הטעם
שהוא
נמס,
הוא נמס
במים,
אולי נמס במים, משתבח יותר.
למה זה על הבישול הכימי?
אבל זאת שעה מעניינת, הרי בבישול בדרך כלל אנחנו לא אומרים את זה. אז קודם כל, כאן לא כתוב למה. והיה מקום לחשוב אולי, שיש כאן בדיוק כמו רוטב קרוש שנהיה נוזלי. אתה לוקח סוכר ואתה ממיס אותו, זה כמו רוטב קרוש, שאתה הופך אותו לנוזלי. אולי מצד זה אסור, כי בישלת דבר, לקחת דבר יבש והפכת אותו לנוזלי. ראינו שיש מחלוקת בזה. אם יש מחלוקת בזה, מי שמקל שרוטב קרוש אין לו בעיית בישול, שזה רוב הפוסקים, שולחן ערוך, רמה, מגן אברהם, משנה ברורה, צריך להתיר לשים סוכר בתוך מים חמים אפילו בכלי ראשון, נכון? המשנה ברורה, מקור ח', מלח שעושים ממים שמבשלים אותם, אין בו משום בישול לכולי עלמא. דאין בישול אחר בישול, כמאן סעיף דבר. וכן וצוקר מותר מהאיתמה לתנו בכלי ראשון לאחר שבירו מהאש. ויש מפקפקים בזה, מי מפקפק בזה? המחזיק ברכה בשם זרע אמת. וטוב להיזהר מכלי ראשון לכתחילה. אז הוא אומר, כדאי להיזהר לכתחילה מכלי ראשון. מצד הדין מותר לשים את הסוכר ואז את המים החמים, אבל הוא אומר יותר טוב שתשים קודם כל את המים ואחרי זה את הסוכר, כי יש מפקפקים בזה. אמנם לכאורה זה לא מובן, כי המשנה ברורה הקל שמותר לקחת דבר יבש ולהפוך אותו לנוזל, מה בכלל הבעיה? בשער הציון, עכשיו אני אומר שער הציון, היום אנחנו אומרים שער הציון, זה פשוט במהדורות הישנות של המשנה ברורה הייתה טעות בהפניה לשער הציון, וזה יפנה למקום אחר לגמרי, וזה גרם לכל מיני אחרונים לתת כל מיני הסברים במשנה ברורה. אבל היום אנחנו יודעים שזאת המהדורה המדויקת. אם תסתכלו בשמירת שבת ומהדורות ישנות, אז תראו שזה מה שכתובים דברים אחרים, כל מיני הסברים אחרים. אבל ההסבר הוא פשוט, השער הציון אומר, כמו שאמרת קודם, כן כתב באליהו רבה גבי מלח ויסרו מדרבן, מפני שנראה כמבשל והוא עד גבי צוק. אז מצד הדין אין כאן בעיה, אבל זה נראה כמבשל, אז לכן תשים קודם כל את המים ואחרי זה את הסוכה. אני חייב להגיד שיש כאן איסור של נראה כמבשל, זה בכל אופן חידוש, מדובר על דבר מבושל. סוכר זה דבר מבושל, ולהגיד שבזה, בכלי שני, זה שיש בכלי שני אפשרות כזאת של נראה כמבשל, ראשונים אמרו, אבל הם דיברו על דבר לא מבושל. להגיד שבדבר שמבושל יש בעיה, זה חידוש גדול. חוץ מזה, המשנה ברורה, איך הוא מתנסח? המשנה ברורה אומר, מצד הדין זה בסדר, טוב להיזהר מכלי ראשון לכתחילה. המשנה ברורה אומר, לכתחילה תשתדל קודם כל לשים את המים ואחרי זה את הסוכר, אבל טוב להיזהר מכלי ראשון לכתחילה, זה אומר שבעיקרון זה בסדר לשים את הסוכר ואחרי זה את המים, רק לכתחילה מה אכפת לך לשים קודם כל את המים ואחרי זה את הסוכר, מה אכפת לך? לכן כשאנחנו מכינים קפה בשבת או דברים כאלה, אנחנו משתדים לשים קודם כל את המים ואז את הסוכר, אבל לא צריך להיבהל אם מישהו עושה אחרת. זוכר את עצמי פעם פה, מישהו מכין בשבת, מכין לו קפה, והוא שם את הסוכר, והוא הולך לשפוך מים, ואיזה בחור בישיבה רואה אותו, כמעט העיף לו את הכוס מהיד, כי הוא הולך לעשות לחלל שבת. אז הוא חילול שבת, המשנה ברורה חושב שמצד הדין זה בסדר. הוא אומר, לכתחילה, מה אכפת לך, תשים את המים. אז כיוון שזה מבושל, מצד הדין אפשר לשים את הסוכר ואז את המים. אבל יותר טוב לעשות הפוך, אבל לא להתעלף אם מישהו עושה קודם כל את הסוכר ואחרי זה את המים. לא קרה שום דבר, רק לכתחילה אנחנו נשים קודם כל את המים ואחרי זה את הסוכר. אני רק אומר, כמה חשוב לדעת למה אתה עושה משהו. לפני כמה שנים מישהו אמר לי, הרב, יש לי בעיה, אני ביום חול שם קודם כל את המים ואחרי זה את הסוכר, ככה אני עושה תמיד. הוא שואל אותי בשבת, האם אני צריך לעשות הפוך כדי שיהיה שינוי? אז הוא פשוט לא הבין שום דבר, הוא לא הבין שזה לא קשור בכלל לשינוי כל העסק הזה, זה קשור לעניין שרוצים לשים בכלי שני. אבל מי שכבר לא מבין את המקור, את הסיבה של הדין, כבר יכול להפוך לעצמו דינים בטעות לדברים אחרים. בואו נעבור לעמוד הבא. אנחנו מדברים כאן על דברים מעשיים בבית. אתה נמצא, יש לך תפוח אדמה ואתה רוצה לשים עליו מלח. לא דיברנו עדיין על גוש, אבל בעיקרון גוש זה אומר כמו תפוח אדמה, זה דבר שלא תלוי בדפנות. כשאתה מעביר תפוח אדמה לכלי שני שלישי עדיין חם, זה לא, אין השפעה לדפנות. ויש מחלוקת האם תפוח אדמה עם גוש יש בו בכלל דין כלי שני, כלי שלישי. אז אתה אומר תפוח אדמה איפה שהוא נמצא זה לא משנה עכשיו, הוא תמיד יהיה כלי ראשון שיש דין של הדבר הזה בתפוח אדמה. יש מחלוקת, להלכה אנחנו נוהגים להחמיר, אבל מחמירים מצד הספק. אומר רב שלוי מזלמן, מכיוון שלא נמס המלח וגם מה שנמס לא ניכר להדיה, ליתלן למיחש. אז הוא אומר, רב שלוי מזלמן, שמותר לשים מלח על תפוח אדמה, זה לא נמס, זה רק נספג, ולכן הדבר הזה צריך להיות מותר. אני מצטער, אני חייב לעצור שנייה אחת. אני מתרחשים בעולם. טוב, מוריי ורבותיי, למעשה מלח על תפוח אדמה מותר לתת בשבת גם לאשכנזים שמחמירים, כך אומר רב שלוי מזלמן, כי המלח הזה הוא נספג, הוא לא ניכר, אין כאן בעיה של שומן הנימוח, וזה גם לא נראה כמבשל כשאתה שם דבר שהוא ככה רק נספג בתוך התפוח אדמה, ולכן רב שלוי מזלמן מקל את זה. זה כולה מאוד חשובה, כי מי שלא יודע את זה, אז לא ישים מלח על תפוחי האדמה, שוב, כי זה גוש כמו כלי ראשון, ואם אשכנזים מחמירים במלח מבושל גם לא ישימו, אבל רב שלוי מזלמן כתב שהדבר מותר. יש דבר שני שהוא דבר יותר אמריקאי, אבל ישראלים למדו לאט לאט להתקלקל בדבר, לשים חמאה על תפוח אדמה. יש כאלה שמים חמאה על תפוח אדמה חם כזה, רוצים עכשיו, זה יותר העיקרון כאן. השאלה שאני אומר עכשיו, אני מדבר על חמאה, אבל יכולים להיות עוד דברים שהם דומים לדבר הזה. הרב פיינשטיין, שו"ת אגרות משה אור החיים, חלק ד' סימן עין ד', האם מותר לשים, ניתן חמאה על דבר גוש וכלי שני? אומר הרב פיינשטיין, הנה חמאה במדינה הזו שנעשה מחלב שמבשלים תחילה נקרא פסטסייזר, פסטור, כלומר שזה נחשב כמו בישול. אומנם יש חולקים על זה, אבל בוא נאמר שפסטור מחממים את החלב בהתחלה שמפסטרים אותו, אז זה אומר נחשב כמו בישול. ואז הוא אומר, אם היה במידת יד סולדת, ובדרך כלל מחממים ל-80 מעלות, זה מעל יד סולדת, הרי נעשה החמאה מחלב מבושל, ומכיוון שנקרש, הרי הוא דבר יבש, שאין בו בישול. אז זה, כיוון שזה נעשה מחלב מבושל, אז אין בעיה, ועכשיו יבש הרי החמאה. ואין בעיה בדבר הזה משום בישול. כמפורש שמגן אברהם, לעניין שומן שנעשה את היבש, ואין בו משום בישול, ואף שנימוח ונעשה לך, לא אכפת לה. הוא הדין חמאה במדינה הזו. אז הוא אומר, חמאה נעשית מחלב מפוסטר, ולכן הדבר נחשב כדבר בישול, וכיוון שהחמאה זה דבר קשה, לכן אין בעיה להעמיס אותה על תפוח אדמה. אבל הדברים הם לא פשוטים, ולמה הם לא פשוטים? אומר רב שלוי מזלמן, בצמקור י"ב, שמעתי מהגרשה אז שאפשר שיש להחמיר גם בחמאה, נעשית מחלב מפוסטר. וכיוון שנתבשל רק בעת שהייתה חלב, הוא כבר נצטננה לגמרי, ועכשיו שוב נימוך על ידי בישול החמאה ואבי כלך. אומר רב שלוי מזלמן, אתה עשית חלב, בישלת אותו, אבל אחרי זה קררת את החלב, ורק אחרי שזה התקרר עשית ממנו חמאה. אז אם קררת, החלב כבר נחשב לא מבושל. אז אם החלב לא מבושל, גם החמאה לא מבושלת. כשאנחנו מדברים על שומן הנימוח, מדובר על תהליך טבעי, מדובר על דבר קרוש או דבר שנהיה נוזלי ונהיה קרוש. כאן אתה מדבר על משהו שהוא נוזל, יתקרר, יתבשל, יתקרר, אם הוא יתקרר הוא כבר לא מבושל. זה שאחרי זה עשית ממנו חמאה, אז הדבר הזה לכאורה לא צריך לעזור, זה נחשב לא מבושל. לכן רב שלמה זלמן חושב שיש להחמיר בחמאה. למעשה, אם אדם רוצה לבשל חמאה על הפלטה, זה באמת כדאי להחמיר, כי זה לא ברור באמת, המסת חמאה הזאת זה לא דבר ברור. אבל אם אדם רוצה להמיס את החמאה על תפוח אדמה או על משהו כזה, וזה נראה להקל. ולמה נראה להקל? כי יש כאן ספק ספיקה. ספק אחד, מדובר על חלב מבושל. קר, אבל חלב מבושל, ולדעת הרבה ראשונים, אין בישול אחר בישול גם בלח. דעת הרמה, מרשב, הרמב"ן, הרמ"ח, אין בישול אחר בישול גם בלח. ספק שני, אולי גוש, הוא לא נחשב כמו כלי ראשון, זה לא דבר ברור, יש ספק לגבי גוש. אולי תפוח אדמה בצלחת הוא נחשב כבר כלי שני או כלי שלישי. וכיוון שיש לנו שני ספקות, גם ספק אם חלב קר נחשב כמבושל, וגם ספק אם תפוח אדמה נחשב ככלי ראשון או לא ככלי ראשון, לכן נראה להקל ולשים להמיס תפוח אדמה, חמאה על תפוח אדמה בשבת. יש עוד שאלה שהיא שאלה מאוד פופולרית שאני נשאל בשנים האחרונות, בעבר לא נשאלתי כל כך, אבל בשנים האחרונות מאוד פופולרי, וזה אנשים שרוצים לאכול סופלה בשבת. אתם יודעים מה זה סופלה? עם שוקולד. לא יודע אם זה חוקי לדבר על דברים כאלה לפני האוכל, אבל נהיים רעבים. כשאתה מחמם סופלה בשבת, אתה לוקח שוקולד והופך אותו לנוזל, ויש מקום לדון בדבר הזה, גם בנייני בישול, גם בנייני נולד. עכשיו, בצד בישול, השוקולד הוא מבושל. עכשיו, זה יותר טוב מחמאה, כי זה ממש, בישלו אותו בהכנת השוקולד. זה לא רק שהחיוך חלב מפוסטר. הכנת השוקולד היא על ידי זה שמחממים אותו ושמים אותו בתוך כוני כלים, והוא מתקשה טבעית. כלומר, זה ממש דבר מבושל כמו שומן הנימוח, ואמרנו שבשומן הנימוח אין בעיית בישול. ולפי זה, יהיה מותר להמיס את השוקולד. אמנם הבעיה תהיה אם זה עכשיו נשפח לכל עבר וניכר, ודרך כלל בסופלה אז זה מתרכך ונהיה נוזלי ונספג שם בתוך העוגת שוקולד או מה שזה, אבל זה לא ממש עוגת שוקולד שמלאה בנוזל, נכון? תלוי איזה סופלה. אבל בדרך כלל אם זה ככה זה בוודאי בסדר. אם זה נהיה יותר מזה, אם זה ממש נשפח, לכאורה היה מקום להחמיר. אמנם יש מקום להקל גם בגלל שיש כאלה שחושבים שאולי אין כאן איזה נולד כזה, כי קרח הוא לא ראוי, הוא עכשיו כאילו משהו אחד ואתה הופך אותו למשהו אחר. השוקולד הוא אוכל לפני והוא אוכל אחרי, זה קצת יותר טוב מאשר קרח שאתה הופך אותו למים. הוא ראוי להכילה עכשיו, גם בתור יבש הוא אוכל, וגם אחרי זה הוא נחשב אוכל כשהוא חלק מהזה, אז לא ברור שיש בעיה. אני באופן כללי חושב ספרדים בוודאי מותר להם לחמם סופלה כמה שהם רוצים, אשכנזים גם יכולים לחמם סופלה בשבת. האם הם יחממו אותו רבע שעה לפני או חצי שעה לפני, תלוי גם כמה שוקולד יש בפנים, אז יש מקום לדון. לחמם בוודאי מותר, כי זה שומן הנימוח כמו שראינו עכשיו, ולחמם בצורה כזאת שזה קצת נספה, קצת זה אין שום בעיה. לחמם הרבה ושיהיה נוזל, יש מקום לדון, מי שמקל יש על מה לסמוך, אבל יש מקום אולי שיהיה סופלה של שבת שהוא נוזל, אבל לא עד כדי כך נשפך, אלא מאוד טעים בפנים, מאוד זה, ועם טעם של שבת זה בוודאי שווה יותר מסופלה של יום חול. מוריי ורבותיי, אנחנו עוצרים כאן. השיעור הבא בעזרת השם יעסוק בדין בישול אחר אפייה.
הרב, שאלה בכלל, לגבי סתמה ויש אומרים, איך פוסקים? כאילו,
אחת תפרש
סתמה ויש אומרים? כן?
יש אומרים הרב עובדיה.
הרב עובדיה פוסק? סתם
ויש, הלכה כסתם. יש אומרים ויש אומרים, הלכה כי יש אומרים בטר.
הרב עצמו, יש בעיה בזה?